טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור שלישי על מחשבה ומעשה, כוונה, תוצאה, מה העיקר, האם הכוונה זה הדבר החשוב, או התוצאה זה הדבר החשוב. אנחנו ראינו כמה... למה זה עושה לי רעש? נחזור אחרונה. ראינו כמה סוגיות, ולמעשה, אם ניקח את השורה התחתונה, ראינו אם אדם התכוון לעשות משהו רע, וזאת הייתה רק כוונה שלא באה לידי שום דבר מעשי, שבמקרה כזה הוא פטור, מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, קידושין דף מם. אבל ראינו שאם אדם התכוון מחשבה לעשות משהו, וזה היה רציני, כלומר הוא עשה מעשה, גם אם בסוף התברר שמדובר על תוצאת היתר, כמו נתכוון לאכול בשר חזיר ועליה בדו בשר תלה, עדיין יש כאן איסור מצד הכוונה, ניסו לברר את רובד האיסור, כשהיה נראה לכאורה שמדברי התוספות אולי יש כאן ממש איסור, שאם אדם חשב רע ועשה איזה מעשה, אפילו שהיה מעשה של היתר, אבל הוא לא ידע שזה היתר גם עם התוצאה הטובה, שאנחנו אומרים יש כאן איסור. והדבר הזה מזמין אותנו לאחי יוסף, יודעים, יש דברים שלפעמים פתאום לומדים דף יומי ופתאום זה יצא בדיוק בחג המתאים, נכון? אז יצא לנו השיעור הזה בדיוק פרשת שבוע, זה מדהים, נכון? יש איזה משהו ב... כוונות מלמעלה. רגע, אני איך אני אשתף אתכם? אני אשתף למצגת. טוב. אז בואו נראה קצת את אחי יוסף. אחי יוסף, ראשית ממהי, ויאמר יוסף אליך, ואני יוסף עוד אבי חי, ולא החלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אליכיו, גשונה אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, ואתה אל תעצבו. ואליך הרבה עיניכם, כי מכרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שרית בארץ, ולהחיות לכם לפליטה גדולה. אז אומר להם, אל תדאגו. אל תדאגו, אתם חושבים, פוחדים, אל תדאגו, יצא מזה דבר טוב, להחיות לכם מפלטה גדולה, מהמקרה שלנו, יצא משהו טוב, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישמני לאב לפרעה, לאדון לכל ביתו, מושל וכל ארץ מצרים. קודם כל זה מדהים לראות את הגדלות של יוסף, שמסוגל להגיד דבר כזה, אבל הוא אומר, זה לא אתם, בכלל לא אתם, קדוש ברוך הוא עשה את זה, יש כאן דבר טוב, אז מהדברים שאנחנו רואים בינתיים של יוסף, יש איזו תחושה שכאילו יוסף אומר, שסך הכל הכל בסדר, אבל הדברים מתחזקים עוד יותר, וראשית, נון, בסוף ספר בראשית. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. ויבך יוסף ודברם אליו, יעקב אמר את הדברים האלה או לא אמר? כנראה שלא. לא ברור לגמרי, ואם היינו מעבירים עכשיו שוב פרשת שבוע, היינו יכולים לדבר על זה, האם יוסף יעקב בכלל ידע מהמחירה הוא לא ידע, אבל זה אנחנו לא מדברים עכשיו, אבל חזל, באמת אומרים, בלשונם הציורית, והלא, לא ידע יעקב מכל זה ולא כלום, זה ולמד, כמה אורות עבודין, כמה אורות צריך לאבד, וכמה קולמוסים משתברים, כמה קולמוסים צריך לשבור בכתיבה, יש שם הדיו, וכמה תינוקות נרצים, כמה תינוקות מקבלים מלכות בחיידר, ללמוד דבר שלא היה ולא נברא. קיצור, עוסקים, ואומר זה, דבר שלא היה ולא נברא. איך אני זוכר את זה בעל פה, לא מהדברים שם, אבי זכרונו לברכה, היו לו כל מיני דברים שהוא אהב להגיד, אם הוא הגיע בפרשה הזאת, הוא אהב לצטט, הוא היה מצטט את זה בצורה מלאה יותר. אז יש כאן משהו שלא היה אולי, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. ויחו גם לך ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי תחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק יום הזה לאחיות אמריו, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם, אתאפכם וכולי, ואנחם אותם, אדבר על ליבם. אז אנחנו רואים כאן, שיוסף אומר להם, אל תדאגו, הכל בהשגחת השם, אתם לא נענשים בכלל, ונראה לכאורה, מהדברים שלו, שהוא אומר, טוב, אתם בכלל לא עשיתם כלום, לא חייבים, לא עשיתם כלום, האם זאת באמת כוונת יוסף? שהם נקיים לגמרי, שאין להם חטא בכלל, שהם נקיים לגמרי. האם זאת הכוונה של יוסף? אז כדי קודם כל להבין את זה, בואו נראה בזריזות כמה פרשנים. ספר חסידים. ואתם חשבתם על היראה, למה הוא צריך זה? אלא כך אמר, אילו לא נעשה לטובה, הייתם צריכים מכילה. אבל כיוון שהאלוקים חשבה לטובה לכם ולי, הרי ממני אינכם צריכים מכילה. אבל מן הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים מכילה. כלומר, לפי ספר חסידים, יוסף לא מדבר בכלל במישור של בן אדם למקום. יוסף מדבר במישור של בן אדם לחברו. הוא אומר, תשמעו, בן אדם למקום, זה אתם צריכו לסגור עם הקדוש ברוך הוא. תחת אלוקים אני, כלומר, אני לא אלוקים. יוסף לא מדבר במישור של בן אדם למקום, אלא רק במישור של בן אדם לחברו. יוסף לא יעניש אותם, אבל יש להם חטא כלפי שמיה. אז זאת גישה אחת, גישתו של בעל ספר חסידים. רשב"ם, אלוקים חשבה לטובה, הקדוש ברוך הוא גרם לכם, ואתם לא פשעתם, כי לטובתכם נתכוון הקדוש ברוך הוא. אז זה מאוד מעניין. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא גרם לכם, אתם לא פשעתם, כאילו לא עשיתם שום דבר, כאילו הקדוש ברוך הוא הוביל אתכם לזה, מאוד מעניין. הפירוש הזה בכל אופן, צריך לראות האם הוא בכלל מאפשר לדון במקרה שלנו, במקרה של יוסף, לאור כל מה שאמרנו. כאילו היה כאן אולי משהו מיוחד, הקדוש ברוך הוא גרם לכם. הספורנו אומר, ואתם חשבתם עליי רעה, הנה פעולתכם הייתה בשגגה, שחשבתם אותי לרודף, ואם היה זה האמת, היה פעולתכם בדין, אלוקים חשבה לטובה, אם תיב הזאת, מכם זאת, השגגה לתכלית טוב. אז מה אומר כאן הספורנו? הספורנו אומר, אתם שוגגים, למה אתם שוגגים? למה אתם שוגגים? כי אתם מבחינתכם, למה עשיתם את זה? כי חשבתם שאני רודף. אני עכשיו הולך לפגוע בכל המשפחה. אם אני רודף, אני הולך לפגוע בכל המשפחה, אז אתם שוגגים. ולכן, אתם לא תיענשו, כי באמת, באמת, אתם חשבתם טוב. כלומר, לפי הספורנו חשבתם טוב, ובסוף יצא טוב. כלומר, הספורנו אומר למעשה שגם המחשבה הייתה טובה. אז זה כיוון אחר לגמרי. גם המחשבה הייתה טובה, כי חשבו, בטעות כמובן, שליוסף יש דין רודף. וגם התוצאה טובה. נכון, ולכן לא יענשו, אבל זה קצת קשה, ואתם, חשבתם עליי רעה. אפשר לתרץ בדוחק, כלומר, חשבתם עליי רעה, שזה היה נראה, או חשבתם לעשות לי רע, בגלל, לא חשבתם, חשבתם טוב, אבל כאילו חשבתם לעשות לי רע, כי היה מגיע לי. משהו כזה. אני אצטרך להסביר.
חשבתם
שזה יצא,
שאתם
כל
כך מקבלים
על זה, ואתם עכשיו אבא מצטער, אמרתם שזה רע, חשבתם שזה רע, כמה? כן, מה חשבתם אולי שזה רע?
כן,
אולי אחרי
המעשה רואים, כן. אני לא מבין אם זה באמת היה נכון, אבל זה קצת מה אם פחקו להגיד לי יחד מה קרה בסוף, כלומר אם זה כל כך פשוט, כל איך להיענש, והכל בסדר, וזה היה רק פשוטים, אם לא יקבלו עונש, אז למה יוסף לא הלך לאביב, או היה פחק להם להגיד לאביב בסוף, מה קרה, כי הכל היה בסדר בסוף, אם פוחדים להגיד על זה, אז לא, אולי יעקב אבינו, מה באמת קרה, אז כנראה שיש עדיין משהו שלא בסדר.
אתה אומר, תשמע, אם פוחדים להגיד, אז כנראה שמשהו לא באמת טוב, זה לא קשה להגיד באמת טוב. יכול להיות שהוא יגיד שהם כן אמרו, אנחנו לא יודעים לגמרי, אם יעקב ידע או לא ידע, אבל אתה צודק, יש בזה גם צד חלש. רבי יוסף, בכור שור, רבי יוסף בכור שור, אחד מהפשטנים, אתם יודעים, יש לנו כמה פרשנים שהם פשטנים, אבל המובהקים שבהם זה הרשב"ם, רבי יוסף בכור שור. אל תעצבו כי למחיה לכם ולכל העולם שתחני אלוקים וגזירת המקום הייתה. ואם כיוונתם לאכול בשר חזיר ועליו אתכם בשר טלה, פתאום עכשיו הוא פער מכניס את הסוגיה שלנו. כי לא יעונה לצדיק כל אבן, ובזאת ניכר כי הקדוש ברוך הוא חפץ בכם. הוא מגלגל תופעות על ידכם. כלומר, בגלל צדיקותכם, אז הקדוש ברוך הוא גלגל לטובה, ולכן לא תענשו גם בידי שמיים. בדרך כלל הייתם אמורים לענש בידי שמיים, אבל בגלל שאתם צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא גלגל את זה לטובה, ולכן לא תענשו גם בידי שמיים. כאילו, זה לא כמו נתכוון לאכול בשר חזיר ועדה בשר טלה, בגלל צדיקותכם, הקדוש ברוך הוא גלגל לטובה ולא תענשו גם בידי שמיים. זה נראה פה. כאילו הקדוש ברוך הוא גלגל, בגלל צדיקותכם. יש לנו בכל אופן פירוש אחד שהוא מאוד מפתיע, לא נכנס לכל זה, אלא מדבר בצורה ישירה על יוסף ועל כל המקרים, וזה פירושו של אור החיים. אומר אור החיים, ואתם חשבתם, אלוקים חשבה לטובה. והרי זה דומה למתכוון להשקות חברו כוס מוות. והשקעו כוס יין, שאינו מתחייב כלום, והרי הם פטורים וזכאים גם בדיני שמיים. אור החיים לא משאיר לנו שום פתח, כדי לנסות להגיד, אולי זה מקרה מיוחד, אולי אור החיים אומר, למרות שחשבו, לעשות רע, כיוון שהתוצאה טובה, פטורים וזכאים גם בידי שמיים, והוא מפתיע בדוגמה שלו. כמו אדם שנתן לחברו כוס רעל, ונמצא שהייתה כוס יין, שפטור גם בדיני שמיים. ועכשיו אנחנו תקועים. כי מה אנחנו עושים? עם הסוגיה מפורשת, הרי הגמרא אמרה, התכוון לאכול בשר חזיר, ולעבדו בשר טלה, צריך כפרה וסליחה. זה בדיוק המקרה שלנו. להתכוון לתת כוס מוות, כוס רעל, ונמצא כוס יין, או אחרי יוסף, שמכרו את יוסף ויצא מזה דבר טוב, איך אפשר להגיד שזה פטור לגמרי? אם אתה הולך לפי פרשנים אחרים שראינו, אז ראינו שיש שתי קבוצות. יש קבוצה אחת שאומרת שבאמת חייבים. הקבוצה הזאת, מי זה, למשל? ספר חסידים. אני רק רוצה להגיד, ספר חסידים הוא לא לבד. כי בדרך כלל, במסורת שלנו לפחות, עם ישראל עם ספר חסידים. איך אנחנו יודעים את זה? חודש, אתם אומרים את זה כל שנה. עשרת הרוגי מלכות. אני מתארתי שגם הספרדים אומרים, יש לכם משהו לקינות כאלה על עשרת הרוגי מלכות? תשעה באב, כן, גם לנו יש תשעה באב. ויום כיפור. אנחנו בקינות האלה של מדרש עשרת הרוגי מלכות, את מי מאשימים שם? שמכרו באבון העליים. מאשימים את אחי יוסף. המדרש מאשים את אחי יוסף שמחר באבון העליים, ובגלל זה עם ישראל הולך לשלם לדורות. כלומר, לפי המדרש הזה שאנחנו רגילים להגיד בחינות, ביום כיפור, אז זה כמו ספר חסידים. זאת גישה אחת שאומרת, אחי יוסף היו לו בסדר, והם יענשו, ומה שהם לא נענשים, גדולי ישראל במהלך הדורות עתידים להיענש. שזאת גישה אחת. גישה אחרת אומרת, אחי יוסף לא יענשו, כי יש כאן מקרה מיוחד. יש כאן מקרה מיוחד, יש כאן דין רודף, יש כאן איזה מקרה מיוחד. תוציא את זה מהמקרה הרגיל, יש כאן איזה מקרה מיוחד. כמו שאמרנו על דין רודף למשל, שזה כיוון, ולכן מה שהם עשו, לא יענשו עליו. יש לנו כיוון שלישי, שזה אור החיים, שאומר, אחי יוסף לא יענשו, לא בידי אדם, ולא בידי שמיים, ואין כאן שום סיבה מיוחדת. איך אנחנו יודעים שאין שום סיבה מיוחדת? הוא מביא את הדוגמה, מכוס מוות וכוס יין. הוא מביא דוגמה. כלומר, אין כאן סיבה מיוחדת. הדברים האלה של אור החיים, לכאורה סותרים את הגמרא שראינו, בקידוש נפקא א', את רוב הסוגיות שהסברנו. עכשיו, יכול להיות שאם נרצה איכשהו להסביר את אור החיים, אתם זוכרים שאנחנו ראינו את הגמרא במנחות דף סמך ד', וראינו שלפי הגרסה של השיטה המקובצת והרמב״ם שם, לא שמע שטבע תינוק, כלומר, הוא התכוון לרע, ובסוף הוא העלה את התינוק, וראינו שנחלקו רבא ורבא. אז רבא פותר כי הולכים לפי התוצאה, ורבא מחייב כי הולכים לפי המחשבה. אז אפשר להגיד שאולי אור החיים הוא לפי רבא, לפי הגמרא במנחות, הולכים לפי התוצאה, ולכן הם פטורים גם בדיני שמיים. ולעומת זאת, בעל ספר חסידים אומר שהולכים לפי המחשבה, או לפי רבא, או לפחות בסוגיה בקידוש דווקא א' של נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בדו בשר טלה, וגם המדרש את עשרת הרוגי מלכות, הם חושבים שהולכים לפי המחשבה. מחלוקת בין הסוגיות, כאילו מחלוקת המוראים, אולי. אבל באמת, זה לא כל כך פשוט. ולמה זה לא כל כך פשוט? אנחנו ראינו את הגמרא במנחות. ראינו שרבא אומר פטור. ואתם בעצמכם אמרתם משהו, בסוגיה ממנחות, שרבא אמר פטור, האם רבא חולק על נתכוון לידו, נתכוון לעלות בשר חזיר ועליה בידו בשר טלה? אז אתם בעצמכם אמרתם, כאן בשיעור, שיכול להיות שאולי זה לא בסדר, יש רמה מסוימת של עבירה ברמה של כפרה וסליחה. יש כאן עבירה, אבל הוא לא חייב חטאת בדיני שבת. נכון, רציתם לדבר בצורה כזאת, וגם מסתבר לומר כך, למה מסתבר? כי קשה להניח שרבא יחלוק על הסוגיה בקידוש דף פא', למה קשה להניח? מותר לחלוק על סוגיות המוראים, אבל רבי עקיבא, נכון? קידוש דף פא' זה רבי עקיבא, וקשה להניח שהוא יחלוק על רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר, נתכוון לאכול בשר חזיר, ולעבד או בשר תלה, צריך כפרה או סליחה. אז כדי שרבא לא יחלוק על רבי עקיבא, לכאורה אנחנו צריכים להסביר שרבא לא התכוון שאין איסור, ברור שיש איסור, אבל אין איסור ברמה של חטאת. יש איסור ברמה של כפרה או סליחה, לא איסור ברמה של חטאת. ובאמת, כיוון כזה, עולה מדברי הרמב״ם. אוקיי. אומר הרמב״ם, הלכות נדרים, פרק י"ב, הלכה י"ח, זה הדין של אישה שנדרה בנזיר. שמע האב או הבעל ושתק כדי לצערה. אף על פי שלא היה בליבו לקיים נדרה, הואיל ועבר היום ולא הפר, ולא ביטל, נתקיימו נדריה. נדרה והפר לה האב או הבעל, והיא לא ידעה שהפר, ועברה על נדרה או על שבועתה, המקרה שלנו, אישה שנדרה בנזיר והפר לה בעלה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה. והיא עברה על שבועתה בזדון, הרי זו פתורה, ואף על פי שנתכוונה לאיסור, הועיל ונעשה היתר, פתורה, ועל זה נאמר, והשם יסלח לה, כי אני אביה אותה, ומקין אותה מכת מרדות, מפני שנתכוונה לאיסור. רמה אומר, היא מקבלת מכת מרדות, מפני שנתכוונה לאיסור. מסביר, האור שמח, מתכוון להעלות דגים, פטור, פירוש, אבל מקין אותו מכת מרדות, כמו שפסק פרק י"ב הלכה י"ח מלכות נדרים, והפר לה אבי אבי לא ידע, דנקין אותה מכת מרדות, הועיל ונתכוונה לאיסור. כלומר, לפי הדבר הזה, מנחות סמך דלת, תואם את קידוש דף פא', אין מחלוקת בין הסוגיות, כולם מסכימים עם רבי עקיבא. ברור שיש כאן עבירה, ברור שצריך כפרה וסליחה, אבל אין חטאת, בדיני שבת אין חטאת, זה לא רמה של חטאת, אבל צריך כפרה או סליחה, יש כאן עבירה. כלומר, לכאורה, לפי מה שאנחנו רואים עד עכשיו, יש לנו איזו השוואה בין הסוגיות, שבאמת, אם אדם חשב לעשות רע, ועשה מעשה, למרות שהתוצאה הייתה טובה, זה עבירה, הוא צריך כפרה או סליחה, לא עבירה ברמה של חטאת, הוא צריך כפרה או סליחה. מה אמר לנו האור החיים? מה אתה אומר? מה הקשר בין? אז השאלה היא, מכת מרדות זה דבר שהוא דרבנן, אבל כנראה שיש כאן איזה עבירה, לא על כל עבירה מקים, הרי יש עבירות רק לאף, זוכרת, שגירות או חטאת, לא על כל... כנראה שהדבר הזה הוא ברמה כזאת, שחזר לנו אותו ונתך מכת מרדות. זאת שאלה מעניינת, למה לא על כל דבר נותנים מכת מרדות. אבל לכל אופן הוא, כן.
אז בזמן הזה הוא גם, מכאן ואלה, זה בסדר, כי התוצאה בסדר. אבל לפני זה, כל השנים של הסבל בכלא, שהוא סבל, זה גם היה תוצאה. ואז יכול להיות שבזמן שיוסף אמר להם את זה, באמת התוצאה נגמרה, התוצאה הרעה נגמרה, הוא היה בסדר, אבל לפני זה, כל השנים של סבל, זה גם היה תוצאה. גם אם הכל לפי התוצאה, הם יכולים להיענש בגלל השנים של סבל, יכול להיפטר מהשניים אחרי שהוא משתחרר
כלומר להפך, אתה מקשה עוד יותר. אתה מקשה עוד יותר על אור החיים.
אני חושב שלפי אור החיים גם צריכים להיענש.
אוקיי. לא, כן. אוקיי, אז אנחנו, את מה שאתה אומר, אנחנו נצטרך לדבר על זה. אני רוצה כרגע, אנחנו נצטרך לדבר על זה, זה חלק מהנושאים שיש לנו לדבר עליהם. אני רוצה לנסות ולהבין את אור החיים, ובשביל להבין את אור החיים, אנחנו צריכים לראות את תשובת הרשב"א. אתם יודעים, יש דברים שכל בחור ישיבה צריך להכיר. אתם מכירים את הדברים מושג הזה? לא יכול להיות שיש בחור ישיבה שלא מכיר את תשובת הרשב"א, חלק א' סימן י"ח. זה כאילו בילטין. לדעת, חלק א' סימן, אתם זוכרים את המושגים, בסוף, כל החמש שנה, ארבע שנים פה, אתם בקשו, בסוף תבקשו להישאר עוד שנה בתואר, כאילו, לעבור על כל המושגים של בחורי ישיבה שלא תפספסו משהו. אבל זאת תשובה שהרשב"א מפורסמת, שהרשב"א, בשם הגאונים, רשב"א דן על למה לא מברכים על כל המצוות. למה יש מצוות שמברכים עליהם, ויש מצוות שלא מברכים עליהם. שאלת למה אין מברכים על המצוות כולן, כגון המלווה את חברו, והטוען עמו, וכיוצא בו. התשובה הזו, שאלה עמוקה, ודבר שעמדו עליו הראשונים ז"ל, ונסתבכו בו הרבה, מפני מה מברכים על מקצתן, מברכים על כולן, ואיזו שמברכים עליה, ואיזו שאין מברכים עליה, ואין העניין תלוי בטעם אחד, שאתן לך כלל, זה לא דבר בטעם אחד, שאין לך כלל אחד בהם. אלא, כל מצווה שאין במעשה, אין מברכים עליה, כגון השמטת כספים וכיוצא בהם. וכן, אין מברכים על מצווה שאינה תלויה כולה ביד העוטה. לא מברכים על מצווה שאתה זקוק לאחרים, מפני שאפשר שלא יתרצה בחברו. ונמצא מעשה מתבטל כגאון מתנות עניים והלוואת הדלים ונתינת צדקה והענקה וכיוצא בהן. וכן על ביקחולים ודנחומי אבלים והבאת שלום אדם לחברו בני שהן תלויות ביד אחרים, דילמה לא מקו למיני ובידם לעקור מצווה זו. אז הוא אומר, לא מברכים על מצוות צדקה, למשל. לא מברכים על מצוות צדקה. אז יש כל מיני סיבות למה לא מברכים על מצוות צדקה, מכל מיני תשובות אחרות. אבל התשובה שהרשב"א אומר, יש איזו בדיחה כזאת, אתם מכירים על בחור ישיבה שמגיע לכותל, ואיזה ערבי נמצא שם עם סכין, רוצה להרוג אותו, והוא אומר, רגע, חכה רגע. הוא ברך, ברוך אתה השם, אמנם השם שם ציוונו על קידוש השם. הערבי רואה, מתרגש כך, אומר, וואו, איזה צדיק. מחליט לא להרוג אותו. הוא עושה, כאילו, שואב ברכה לבד עליו. אז בערך אותו דבר אומר הרשב"א על צדקה. אתם יודעים, יש היום עניים, לא מוכנים לקבל כל זכות. אתה תברך, השם שם ציוונו על מצוות צדקה, תרצה לתת, תגיד, לא רוצה לתת, אתה תקוע, כאילו, עכשיו היה ברכה לבד עליו. אז אומר, לא מברכים על מצווה שתלויה ביד אחרים. מצווה שתלויה ביד אחרים, אין עליה ברכה. והדברים האלה, למעשה, אומרים דבר מאוד מעניין. בוא נאמר שאתה רצית לתת צדקה. אמרת שאתה רוצה לתת צדקה והבן אדם לא קיבל, אז כאילו לא קיימת מצוות צדקה, נכון? זה ברכה לבטלה. זה תואם סוגיה שראינו פעם, אתם זוכרים? זה תואם את בבא קמא דף ט"ז. ירמיהו שאמר, הכשילם לבני הדתות, כלומר הקדוש ברוך הוא הכשילם לבני אדם שאינם מעוגנים. כלומר, אם אתה רוצה לתת צדקה, ובא לפניך רמאי, נתת לו כסף, אתה לא מקיים מצוות צדקה. אז זה תואם את הסוגיה הזאת, שגם בדבר הזה, אתה ברכת, היית מברך על צדקה, הוא לא, גם אם הוא קיבל, אבל תלוי ביד אחרים הוא רמאי, זה תהיה ברכה לבטלה. תלוי ביד אחרים. עכשיו, אני עוזב את זה רגע, יש לנו מחלוקת רמב"ם רייבד, האם ברכת האירוסין קודמת לנתינת טבעת? מה עושים קודם, מברכים ברכת האירוסין או טבעת? הרמב"ם אומר שאתה קודם כל מברך, ואחר כך נותן טבעת, כמו שאנחנו עושים היום. מברכים את הברכה של זה, וציוונו על הרעיות ועשר לנו, ותראו לנו ברוך השם, וזהו ישראל, עלי חובה וקידושין, ואז הרי את מקודשת לי בטבעת זאת, נכון? אבל הרייבד חושב שקודם כל נותן את הטבעת, ואחר כך מברך. למה קודם כל נותן את הטבעת ואחר כך מברך? אומר הרייבד, אומר הרייבד, והטעם, מפני שהדבר תלוי בדעת אחרים, שאם תימשך האישה ולא תרצה לקבל, הרי הברכה לבטלה, אומר הרייבד, זה תלוי ביד אחרים. אז יש כאן בעיה, כיוון זה תלוי ביד אחרים, לכן לא מברכים על ברכת האירוסין. לא, הם מברכים ברכת האירוסין, קודם כל נותנים טבעת, ואז מברכים על ברכת האירוסין. ובתשובת חתם סופר, יש תשובה מאוד מעניינת, סוף את זה מהר, מאוד מעניינת, שהחתם סופר דן בדיוק בשאלה הזאת, ובדברים שאנחנו פותקים להלכה, שאנחנו מברכים קודם, ואומר החתם סופר, אומר החתם סופר, החתם סופר בהמשך, שיש הבדל ממצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחבר. ולכן הדבר, שם את הרשב"א, אומר החתם סופר, דברי הרשב"א, במצווה שבין אדם לחברו אין מברכים, די אמר חברו לא באינה, אין כאן מצווה, מה שאין כאן בין אדם למקום, אפילו צריך לזה חברו מכל מקום, אפילו אמר לא באינה, אין כאן מצווה. אומר החתם סופר, יש הבדל למצוות שבין אדם לחברו, למצוות שבין אדם למקום. במצוות שבין אדם לחברו, אם החבר לא מעוניין בדבר שאתה עושה בשבילו, למשל צדקה, זה לא מצווה בכלל. זה לא מצווה, אם הוא לא רוצה, אם אני לא רוצה לקבל, זה לא מצווה. לעומת זאת, במצוות שבין אדם למקום, המצווה קיימת כל הזמן, ואם ניסית לעשות ולא הצלחת, אז יש כאן ניסיון לעשות חפצה של מצווה, וזה כן נחשב כמצווה. ולכן גם בעניין של קידושין, כיוון שפרו ובו, מצווה שבין אדם למקום, לכן זה יכול להיות בסדר, בעיקרון גם אם לא יצא בפועל. כך אומר החתם סופר. עכשיו, לפי העיקרון של החתם סופר, יש מקום לחשוב גם במקרה שלנו, אני רק מעלה את זה, אנחנו נצטרך להמשיך את זה, שאולי כל הכלל שראינו, שמחשבה היא הקובעת, למרות שהתוצאה טובה או רע, לא משנה, למרות שהתוצאה שונה, הכלל הזה נאמר רק בבין אדם למקום. מתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, רק שם אנחנו אומרים שהכוונה היא עקרית, כי הקדוש ברוך הוא מה שמעניין אותו זה הכוונה, לא התוצאה. אם התכוונת ועשית מעשה רע, למרות שבסוף אכלת בשר כשר, זה עושים לך מינוס בשמיים, זה צריך כפרה וסליחה. אבל כאשר מדובר על בן אדם לחברו, עיקר השאלה האם הזקת או לא הזקת. אם הזקת, חייב. לא הזקת, אתה פטור, וגם במצוות. במצווה צדקה, נתת צדקה או לא, אם עזרת על בן אדם אני, קיימת מצווה. לא עזרת, לא קיימת. ולפי החלוקה הזאת אפשר ליישב את כל מה שראינו, אבל אנחנו לא נעשה את זה כרגע. תחשבו על החלוקה, תחשבו על כל הדברים. יש לנו עדיין עוד שני שיעורים, אבל השיעור הבא, אתם רק תחשבו, תסדרו לכם את הסוגיה, לא צריך להגיש לי. אבל אני מציע שתעשו סדר מכל הדברים שראינו עד עכשיו, וביום אני אהיה ברצות הברית. אני כבר אשלח לכם מקורות להמשך של בישול, אבל ביום רביעי אנחנו נסיים את הסוגיה הזאת,